ראינו במשה ויהושע, ראינו מחר בשאול, ראינו מחר בדוד, ראינו כמה פעמים מחר במגילת אסתר. אני אגיד לכם בקיצור על זה, כי היום אני רוצה ללמוד באמת משהו אחר, ואני רוצה להתחיל לגמור את זה, זה נושא קצת ארוך. בקיצור, אני חושב שיש פה שני נקודות בעניין של המחר. אחד במחשבה ואחד במוסר. אחד במחשבה זה כך, למה מלחמת עמלק היא המלחמה של מחר? אז אתם צריכים לדעת שלכל חג יש חצי על החם וחצי על השם. אתם יודעים את זה, כל חג. יש שני חגים שאין להם את זה. יש חג אחד שהוא רק חצי עליכם, ויש חג אחד שהוא רק חצי על השם. נו, מה? פורים ליום כיפור. מדברים הרבה על הקשר בין פורים ליום כיפור. אז יוצא שפורים יש לו כאילו רק חצי עליכם. ביום כיפור עם הצומות והזה זה רק חצי על השם. אומר הרב רוטנר, מביא בשם ראשונים, שבעצם פורים ויום כיפור זה חג אחד, שהפורים זה החצי עליכם שלו, והיום כיפור זה החצי על השם שלו. מה עושה את פורים ויום כיפור להיות ביחד? אז זה הדבר שאני... אני רוצה להקריא לכם את הרמב״ם בסוף הלכות מגילה. לא דיברנו על זה? למה? אני כבר זקן כנראה שאני לא זוכר מה דיברנו ומה לא. בקיצור, כך הרמב״ם גומר את הלכות מגילה. אתם יודעים, הרמב״ם ביד החזקה זה לא ספר מחשובה. הרמב״ם בהלכות, יש לו מחשבה, יש לו מורה נבוכים, יש לו הקדמות למשניות, יש לו הרבה ספרי מחשבה. כך גומר הרמב״ם, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים נוטים לבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר, והרי קיימת כחמישה חומשי תורה. אבל ימי הפורים האלה לא יבטלו, שנאמר ימי הפורים האלה לא מתוך יודעים, וזכרם לא יסוף בזרעם, וזה סמוך על מדרש, שאומר שכל המועדים עתידים להיבטל, וימי הפורים אינם בטלים לעולם. אמר רב לזר, אף יום כיפור לא יבטל, שומעים? לא יום כיפור לא יבטל אף פורים, אלא מה שבטוח זה שפורים לא יתבטל. אמר רב לזר, אף יום כיפור לא יבטל. למה שני החגים האלה לא יתבטלו לעולם? זה בעצם מחר. מה זה מחר? מחר זאת אומרת שהחגים האלה הם נצחיים, שהחגים האלה אין להם סוף, כמו כל החגים האחרים. מה הנקודה אומר המהר"ל כך? תשמעו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראת ראשית. אז צריך לדעת ששני הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לעולם קיום בלעדיהם. בלי ישראל אין עולם. בלי ישראל אין עולם. ויש הבטחה מהקדוש ברוך הוא שעם ישראל לא יכלה, ויסרטיך למשפט, ונקה לא הנקקה. זאת אומרת, אצל הגויים יכול להיות מצב כזה שהקדוש ברוך הוא ישמיד אותם לגמרי. באמת, מה עם מצרים הקדומה? מה עם יוון הקדומה? מה עם בבל הקדומה? אין שום דבר, לא נשאר שום דבר. היסטוריה, מוזיאונים, פירמידות. אבל עם ישראל חי, והקדוש ברוך הוא מבטיח שאיזה צרות שלא יעברו על עם ישראל, תמיד יישאר עם ישראל. רבותיי, אנחנו יכולים לדעת מה היה בשואה. הלא, כבר הספידו את עם ישראל. כבר הספידו את עם ישראל. אמרו כבר לא יהיו יהודים. תראו מה שקורה היום, עם ישראל חי. ויש גם הבטחה שהתורה לא תשכח, כי לא תשכח מפי זרעו. מעברים, מתייוונים, כל מיני משברים יכולים להיות. גם שואה, רבותיי. אנחנו יודעים שהרבה אנשים הספידו, אנשים, הרבה אנשים חשבו שכבר לא יהיו ישיבות. מה זאת אומרת? התורה חטפה מכה, תגידי רבי עקיבא, למה לא לשואה? כתוב, היה העולם שמם, היה העולם שמם, לא היו ישיבות, לא היה מי שלמד תורה. אבל תראו איך זה צמח, תראו איך זה פרח, תראו איך זה... למה? בגלל שרבי עקיבא כהן חזר על כמה חמישה תלמידים ובהם נבנה העולם, ותראו גם מה שקורה בשואה. הלוא אנשים כבר הספידו את התורה, אמרו די, אנחנו חלוצים, עם ישראל, מדינת ישראל, משהו חדש, ותראו איפה הסוציאליזם, איפה הקיבוצים, איפה הקומוניזם, ותראו איפה עולם התורה. אם כך, אומר המהר"ל, שני הדברים האלה לא יתבטלו לעולם. מה זה שני הדברים האלה? יום כיפור זה החג של הנשמה, יום כיפור זה החג של תורת ישראל, של הרוחניות של עם ישראל, ופורים זה החג של הגשמיות של עם ישראל. לכן, אומר המהר"ל, שני הדברים האלה, שבעצם זה חג אחד, מה זה החג? זה חג של הנצחיות של ישראל ותורתו, כאשר יום כיפור זה כולו לשם שלו, חציו לשם שלו, ופורים זה החציו לכם שלו, אז זה עניין אחד של המחר. אני אומר את זה בקיצור, אבל זה, זה הרעיון. הרעיון השני זה יותר רעיון מוסרי. מה אני אגיד לכם? יש מלחמות, מלחמות, אני מכוון מלחמת היצר. אתם יודעים שכתוב בבוסף אלבו, שאחד חזר מהמלחמה, אמרו לו, נו, גמרת את המלחמה הקטנה, עכשיו מלחמה עם היצר, זה מלחמה יותר גדולה. יש מלחמות שאדם גומר, יש משברים שאדם יוצא מהם, יש ניסיונות שאדם עומד בהם. אדם, אני יודע, הוא תפוס, אני לא יודע, נגיד לכם דבר, קריאת עיתונים בשבת, שזה דבר היום ונורא. נו, אז אחרי כן הוא מתחיל ללמוד בישיבה, מתחיל בזה, אז הוא מבין שזה שטויות, לאט לאט, נו, ועכשיו זה כבר לא הניסיון שלו, זה כבר לא, אז הוא כבר לא. יש בחורים, תסלחו לי, לא מדבר עליכם, יש בחורים שיש להם בעיה להתפלל או לא להתפלל, יש בחורים שלא לא להתפלל, אבל הוא הולך לישיבה והולך לזה, אז כבר אין לו ניסיון להתפלל או לא להתפלל. הניסיון שלו, אם זה להיות בתפילה מתי זה? שבע? אם להיות בתפילה בשבע, או לבוא באשרי. אני מקווה לא האשרי השני, באשרי הראשון אני מקווה, כן. אז זה הניסיון שלו. ויש בחורים, ברוך השם, שזה כבר לא הניסיון שלהם. אז הוא עובד על עצמו, וזה פשוט לו שהוא נמצא לפני התפילה. ויש בחור שזה פשוט לו שהוא נמצא 10 דקות לפני התפילה, ואומר קורבנות, אז יש מאבקים שאתה מכריע אותם. יש מאבקים שגם אם ניצחת, לא הכרעת. גם אם ניצחת, מחר יש עוד פעם מלחמה. זה המאבק של פורים. כי מה זה כל הנקודה של פורים? כמו דברנו על זה 1,000 פעמים. כל הנקודה של פורים זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך האסתר. זה לדעת הקדוש ברוך הוא, דיברנו על מגילה, גלימה, לגימה, זוכרים? לא? אני אגיד לכם השם שזה הסוד של פורים. הסוד של פורים זה מגילה. מה זה מגילה? אתם יודעים שכשקוראים בספר תורה, אתה לא צריך לקרוא 2-3 עמודות. מספיק בעמודה אחת, אתה יכול, ספר תורה יכול להיות פתוח רק בעמודה. בספרים ספרדיים זה לכתחילה כך. בספרים ספרדיים אתה לא יכול כמעט לראות את העמודות השניות. אתה קורא רק את העמודה שלך, וכשנגמרת העמודה אתה עושה ככה מלמעלה, וזה מתגלגל, ועוד פעם יש רק עמודה אחת. וגם בספרים אשכנזיים, למרות שבדרך כלל פתוח נגיד 2 עמודות או 3 עמודות, אבל באמת לא צריך את זה. אתה מספיק אם תקרא עמודה אחת לכתחיל את זה בסדר. מגילה זה הדבר היחידי שאתה צריך לפתוח אותו. אתם יודעים שבהלכה, לפי ההלכה אתה צריך לפרוץ את זה. מגליה, מגליה, בשביל לראות את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לפרוץ את הדבר. אתה לא יכול להסתיר אותו. כי זה כל עניין של פורים, שהקדוש ברוך הוא לא מופיע במגילה, וכל מלך שבמגילה זה מלך מלכי המלכים, וכל צעד שקורה, נו רבותיי, אנחנו קצת למדנו. אתם יודעים מה, אולי איזה שנה אחת אנחנו צריכים ללמוד מגילת אסתר, מפרק א' עד פרק י"ב. ואני אראה לכם כמעט כל פסוק, איכשהו מראה, איך שנדמה לך. לא דיברנו, מקרה, אבל אין מקרה, הכל, לא, הכל, רק מהשם. עוד יותר טוב, מקרה, הכל, השם רקם. השם רקם, למה השם רקם זה יותר טוב מרק מהשם? רק מהשם זה סתם בלבול של הזהו. השם רקם זה, אתה כותב מקרה, וכשאתה מסתכל על זה, זה מקרה. אבל כשאתה מגיע להי, ואתה קורא את זה ברוורס, השם רקם, אוי, את פתאום, ופתאום בסוף, אוי, איך זה משתלם עם זה, זה משתלם עם זה, ופתאום אתה רואה שזה, אז זה החוכמה, לראות את הקדוש ברוך הוא שבתוך הטבע, לראות את הקדוש ברוך הוא שזה גם בטבע הסטטי, זאת אומרת, דיברתי איתכם פעם, כל הנשימה תעלל כה, אני נושא, מה, יבוא לידי רופא, יבוא לידי ביולוגי, מה הבעיה? דוד אחמד צחפן, חנקני, בסדר, נכון, כל הנשימה תעלל כה, כל הנשימה זה, וכשעץ צומע, אמרתי לכם פעם, נו, איפה פעם דיברנו על רב חנין בן דוסה, למה דלק לו השמן? למה דלק לו החומץ? למה דלק לו החומץ? מכירים לך בן דוסה? למה דלק לו החומץ? כי שבוע לפני כן, כשדלק השמן, רב חנין הדוס התחיל לקפוץ, אוי, שמן דולק, שמן דולק, שמן דולק. ואשתו, שהיה לה דוקטורט בכימיה באוניברסיטת יהופיץ, אז היא אמרה לו, חנינה, מה עובר עליך? שמן, יש בו NFKZ3, וכשזה מתקרקב עם דוד תחמוצת החנקן הפחממי שיש בנורה, זה מתקרקב עם החמצן, אני לוקח את העית שלה מפה, ואת האור מפה, ואת האור מפה, ואת האור מפה, מה זה ככה זה? אז ושטויות, בסדר, לא שטויות, לא רוצה לזלזל בך, לא שטויות, אבל זה היה קדוש ברוך הוא, זה היה קדוש ברוך הוא. אז אחד כזה ששמן דולק זה נס, אז גם חומץ יכול לדלוק, כי הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. וגם מה שקורה לנו, גם לטבע הדינמי, מה שקורה לעם ישראל, זה לא הטנק שניצח, זה לא המטוס שניצח, זה הקדוש ברוך הוא שניצח. זה לא אני שהצלחתי בבחינה, זה לא אני שזה אלא מה, בגלל שעשיתי מצווה. טוב, יש, צריך לראות את הדברים מתחת לפני השטח. אז צריך לדעת שהמלחמה הזאת לא נגמרת. וגם אם היום אתה עמדת בניסיון, ואתה ראית את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, אכן אתה כן מסתתר, זה יהיה גם מחר. ובמלחמה הזאת אתה לא יכול להגיד, ברוך השם, אני כבר... לא, אני כבר אין לי חשק לקרוא עיתונים בשבת. אין לי ניסיון לבוא לתפילה באשרי. אני לא בא באשרי, אני בא בזמן, זה כבר טבע שלי, אני כבר לא עומד בניסיון. אז על כל המאבקים, על שמירת העיניים, זה קשה. שמירת המחשבה שלא ייכנס פה תומה, זה קשה, זה קשה. אבל תדעו לכם, אדם יכול לעבוד על זה. ואדם יכול להגיע למצב שברוך השם הוא חופשי מהיצר הרע הזה. אבל לגבי אכן אתה כן מסתתר, אין דבר כזה. מחר. אז המלך תמיד צריך לדעת, מחר יש עוד מלחמה. מחר תנצח אותו עוד פעם, אז מחרתיים יש עוד מלחמה. אני חושב שפעם אמרתי לכם, וורט שמקביל לדבר הזה, כתוב שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון. את הפשט אתם יודעים, תשמעו פשט. דוד נורא נורא מפחד מימות המשיח. בשוב השם את שיבת ציון, דוד נורא מפחד מהתקופה הזאת, שכל המשאלות שלנו יתקיימו. למה? כי דוד מפחד מהתקופה שלא יהיה לנו עוד חלום לחלום. שלא יהיה לנו עוד חזון, שלא יהיה לנו עוד רצון להתקדם למשהו, שלא יהיה לנו עוד מאבק. אומר דוד, הקדוש ברוך הוא, תעשה טובה, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, תיתן לנו עוד חלום לחלום. באין חזון ייפרע עם, תיתן לנו עוד חלום לחלום. בשבת הכותל, אני צריך להגיד, מורי ורבי, הרב אדרי, זה צל, כשאני אמרתי לו פעם את העבורת הזה, לא יודע שכנראה, האיש ביצר, אני יודע מה, אז הוא אמר לי, לכן חולם זה נקודה מעל. חולם, אתם יודעים מה זה חולם? לחלום, חולם, נקודה מעל. תמיד לחלום, תמיד יש עוד. אז זה המחר. טוב, בקיצור, בואו נלך לשיעור של היום, עכשיו אם נפסיק באמצע, זה בעיה שלכם. אז אני רוצה להתחיל כך. תראו, מגילת אסתר היא מגילה של גלות. פשוט מגילה של גלות. בניגוד לכל התנ"ך, שהעניין של ארץ ישראל זה הנושא, אולי הנושא הכי מרכזי בכל התנ"ך כולו. ואתם שמתם לב, החומש הוא בנוי על ארץ ישראל. ספר בראשית רובו מדבר על האבות שהיו בארץ ישראל. ספר שמות, יציאת מצרים, אנשים לא שמים לב. אבל יציאת מצרים כתוב בפעם הראשונה ששם דבר עם משה, בפסוק השלישי, הוא אומר לא רק להוציא ממצרים, אלא לעלות אל ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת, העניין של יציאת מצרים זה לא רק לצאת ממצרים, אלא גם ללכת לארץ ישראל. איך נגמר התנ"ך? אתם יודעים איך נגמר התנ"ך? איזה מילה נגמר התנ"ך? ויעל, מי בקב? ויעל, לעלות לארץ ישראל. בקיצור, ורוב הספרים של התנ"ך, מה יותר, מה פחות, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. מלבד השש, כולם ארץ ישראל, טוב. חוץ ממגילת אסתר. מגילת אסתר, זה מגילה שהתרחשה בגלות. זה מגילה שכולה גלות. תשמעו, יש עוד ספרים, גם דניאל, אבל תסתכלו, בדניאל יש אזכור של ארץ ישראל. יש געגועים לארץ ישראל. יש דברים שקשורים לארץ ישראל, גם בדניאל, בעזרא ונחמיה, אין מה לדבר, כי על עזרא ונחמיה, בסופו של דבר, עלו לארץ ישראל, ובנו את, את המקדש השני, וברור ש... אבל גם דניאל, חוץ למגילת אסתר, אין פה אזכור שום דבר, כלום.
המרדכי אומרים שהוא גלה.
רגע, אני אגיע לזה. פסוק סתם במגילה, גם אני יודע, שכוח ששמת לב, אבל... טוב, אני אגיד לו את הפסוק הזה. יש פסוק אחד שמוזכר את ירושלים. איזה פסוק? אתה יודע את כל הפסוק הזה בעל פה? מה כתוב? אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה, אשר הוגלתה, אשר הגלה. ארבע לשונות של גלות. זה לא מקרי. ארבע לשונות של גלות. לפי דעתי זה פשוט שזה כנגד ארבע לשונות של גאולה. יש לנו פה ארבע שנות של גלות, כי מגילת אסתר זה מגילה של גלות. אותו דבר על פורים. פורים זה חג של גלות. כל החגים יש להם קשר לארץ ישראל. שלושת הרגלים, אין מה לדבר, שלושת הרגלים הלא, המהות שלהם, השם שלהם, חג הקציר, חג האסיף, חג האביב, זה הכל קשור לתבועות, לזה של ארץ ישראל. אבל גם ראש השנה, עם הבית דין, יום כיפור, עבודת בית מקדש, זה הכל קשור. חנוכה זה גם קשור לארץ ישראל. פורים חף מאזכור של ארץ ישראל. פורים לא קשור לארץ ישראל, סתם חג. דרך אגב, אתם יודעים, לצערנו הרב, הרבה, תסלחו לי, אנשים לא דתיים, מתחילים לעשות השוואה, גם בקולומביה, גם בזה יש נסף משכות, ויש בהרבה פולקלורים, ויש הרבה מדינות שעושים שם התחפשויות, ועושים שם צחוקים, וזה, כל עם יש את זה, גם לעם ישראל. אני אגיד את האמת, זה לא נורא. זה לא נורא, בהשקפה ראשונה אני אומר, לא נורא, עם ישראל, שחלק גדול מהחיים שלו היה בגולה. אנחנו יודעים, עם ישראל, רבותיי, 1700 שנה הוא היה בגולה. עם ישראל היה המון זמן בגולה. הוא צריך מגילה של גלות. כי גם בגלות צריך לדעת איך להתנהג. הוא צריך מגילה של גלות. הוא צריך חג של גלות. כיוון שהגלות זה חלק מהמסורת, חלק מההוויה של עם ישראל, אז זה טוב שיש מגילה אחת, שמגילה שלא לא נבהל מזה. אז יש מגילה אחת של גלות, נכון, היא לא מדברת על ארץ ישראל. ואם ארץ ישראל מופיעה בירושלים, זה ארבע לשונות של גלות. וגם פורים, שיהיה חג של גלות. הפוך על הפוך. כל מה שאמרתי עכשיו זה שטויות במיץ עגבניות. זאת אומרת, זה רעיון טוב מה שאמרתי, אני לא אומר זהו. אבל עכשיו תשמעו שאין לך מגילה שהיא מגילה של ארץ ישראל כמו מגילת אסתר. אין מגילה, אפילו פי שזה לא מוזכר, ואם זה מוזכר זה כמו שאתה אמרת, מוזכר בלשון גלות. אני הוכיח לכם שמגילת אסתר או פורים זה חג של ארץ ישראל, יותר מכל החגים ביחד. לא, בשביל זה באתי. כן.
הרעיון שהרב אמר הוא לא נכון?
לא, אני חושב שהוא כן נכון. רק אני כל כך משכנע שאני אומר שהרעיון שאני אגיד עכשיו הוא הרעיון האמיתי. זאת אומרת, זה לא נכון, אני אומר, זה נכון להגיד שאנחנו צריכים גם מגילה של גלות. זה נכון שאנחנו צריכים, ויש פן של גלות, כאילו במגילה ובזה. אבל האמת היא, כמו שאני רואה עכשיו, שזה לא נכון. האמת היא שמגילת אסתר היא מגילה של ארץ ישראל. טוב, אז עכשיו אני אגיד לכם איך אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים מזה שפורים זה חג הכי מוזר שבעולם. כל החגים, אתם יודעים למשל שבועות, אתם יודעים שבשבועות יש ארבעה זמנים. מחדרה צפונה עושים שבועות בדלת בסיוון, בין חדרה לגדרה עושים שבועות בהי בסיוון, מגדרה עד באר שבע עושים שבועות בוו בסיוון, ומבאר שבע דרומה עד אילת עושים ב... איזה שיגעון, זה לא יתאחר. בכל חג כתוב, בכל משבתיכם, כל חג צריך להיות ביחד. יש עניין של יום טוב שני של גלויות, שכל אחד מבין שזה לא מהותי. אנשים לא יודעים, אבל בקשר לראש השנה, אנחנו הורגים יומיים, אני בטוח שהרבה חילוניים לא יודעים שבתורה כתוב בחודש השביעי, מה? באחד לחודש. לא כתוב בחודש השביעי, באחד ובשני לחודש. לא, זה יום אחד. אלא מה? בגלל שלא ידעו, לא היה פלאפונים, ולא ידעו איך הגיעו עדים, לא הגיעו עדים, אז לכן עושים עוד יום. אבל אין דבר כזה, כל חג הוא חג ביום אחד. נו, השמש זורחת פה, בניו יורק זה כשיש שבע שעות לפני, וטוקיו זה בסדר, אבל זה אותו יום. חוץ מ... איזה שיגעון! שחלק מהעם עושה את החג ביום מסוים, וחלק עושה את העם ביום אחר. איפה התחיל השגרון הזה? כן, מה במגילה? מה? איך זה קרה שעוד יום? מה? ממי זה התחיל? מאיזה אישיות זה התחיל?
אסתר.
לא נכון. פשוט לא נכון. זה לא התחיל מאסתר. ממי זה התחיל? בבקשה, בואו נסתכל, תראו ממי זה התחיל. אסתר פרק ט', תפחו את הדף. ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. עכשיו תראו, תדעו לכם, שחלק מהשאלות שאני אשאל היום, מקביל לשאלות ששאלתי בשיעור על המחר. אבל התשובה, עכשיו אני מדבר על נושא אחר לגמרי, והתשובות יהיו אחרות לגמרי. אחרות לגמרי, אני לא מדבר עכשיו על המחר, תשכחו מזה. לכן גם לא אהבתי שהיום שצחפתם אותי לדבר על המחר. אני עכשיו שואל אולי אותם שאלות, אבל אני הולך על מהלך אחר לגמרי. ואומר לך אסתר המלכה, בשנה הבירה הרגל מעבד חמש דברים, זה לא? מה שאלתך, יש לכם רבותיי פסוק י' ב', כולם נסתכל בפנים. מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך, את חצי המלכות ותיאס.
מה?
עוד ותיאס.
אין חצי מלכות? לא היה חצי מלכות?
אפילו חצי מלכות.
לא, אבל לא היה, הוא לא אמר חצי מלכות? אני סתם, אני בחוץ זה?
פעמיים
הראשונות. שלוש פעמים ראשונות. שלוש פעמים ראשונות הוא אמר חצי מלכות, פה הוא לא אמר חצי מלכות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, בואו נעזוב עכשיו את החצי מלכות, אני אגיע לזה, זה יהיה אחד הנושאים הכי חשובים, החצי מלכות הזאת, שמושמטת בפעם הרביעית. אני עכשיו אומר, זה לא מתחיל מאסתר המלכה. זה לא שאסתר באה למלך ואמרה לו, המלך, אתה יודע מה? אני רוצה עוד יום להרוג. זה מתחיל מהחשברוש. החשברוש בא לאסתר ואומר לה, מה את רוצה? ועל זה כבר שאלתי אתכם בשוק שעבר. ועכשיו אני שואל אותם, זו שאלה חדשה אני שואל אתכם. עזבו, שאלה חדשה. מה פתאום המלך שואל אותה מה את רוצה? היא לא רוצה שום דבר. המן כבר תלו אותו לפני שנה. עכשיו בכל בתי הספר כשמדברים על המן, כל אחד חושב על הדבר הזה שירד מהשמיים ובני ישראל אכלו אותו, והמן כבר לא... אסתר קיבלה את בית המן, אסתר קיבלה את מרדכי קיבל את הטבעת של המן, כל הדברים הטובים, ועם הטבעת, אתם יודעים מה הם עושים? ושאר הוא אמר שבישיבת הכותל ייתנו עכשיו לכל תלמיד פטור משכר לימוד, והאברכים יקבלו 10,000 דולר כל חודש, גם תלמידים יקבלו, מה יש לך זה שיגעון שיש בה עם הטבעת הזאת? מה פתאום הוא אומר עכשיו מה את רוצה? היא לא רוצה, מה זה השאלה הזאת מה את רוצה? פה זה מתחיל. אמרתי לכם שבשלושת הפעמים הראשונות אני מאוד מבין שהוא שואל אותה מה את רוצה. הוא מתוח עד שורשי נשמתו. האישה הזאת שהוא בחר עושה ממנו צחוק, עושה ממנו צחוק, הוא לא יודע מי, הוא לא יודע אם היא קורדית, אם היא אוזבקיסטנית, אם היא... הוא שואל אותה, תגידי לי, וזה, זה היה מאוד חשוב, עמים בכל המגילה, עם ועם כלשונו, דיני המדינה, עם ועם, עם ועם. הוא שואל אותה, תגידי, מה את? את יהודייה? לא, לא, יודע, הוא לא היה על דעתו. את ערבייה, את תימנייה, את אוזבקיסטנית, את קורדית, את יפנית, את סינית, אסור להגיד היום. את זה... תרוג אותה, תרוג אותה! מה, חדרו של שמה מיליון בנות מחכות לו בחוץ. מה הוא צריך את המשוגעת הזאת, שמסובב אותו על כף היד? אבל זה מרגיז אותו, הגמרא אומרת. הוא עשה משתה, הוא רוצה שהיא תגלה לו. לא, אמר, אני נותן הנחה לכל המדינות. למדינה שלך, לעם שלך, אני אתן 100% הנחה. רק תגידי מיד. לא. ויקבץ בתולות שנית. בשמה הוא מקבץ בתולות שנית. הוא אומר, תשמעי, אם את לא אומרת לי, אני זורק אותך לכל הרוחות.
שתקנה.
והנה סוף סוף. היא באה אליו. היא מתפרצת. היא מסתכנת שיהרגו אותה. והיא באה אליו. כל פעם שהוא קורא לה, היא באה באונס, ככה גמרא אומרת. זאת אומרת, היא מראה לו שאני לא רוצה אותך, אני לא רואה, אתה כופה את עצמך עליי, אתה אונס אותי. בסדר, היא קרקע עולם, אז היא שוכבת שם, אבל היא לא רוצה אותו. ופתאום היא באה אליו, הוא משתגע, מה את רוצה, מה את רוצה? משתה. ומה את רוצה, מה את רוצה? מחר. מה את רוצה? אז זה פשוט. אבל פה ריבונו שלנו, זאת השאלה הראשונה. השאלה הראשונה, מה פתאום אחשוורוש שואל מחר? עכשיו השאלה השנייה היא, גם את השאלה השנייה שאלתי אתכם. ריבונו של עולם, מה היא מבקשת? אין לה מה לבקש, רק עוד יום להרוג? עוד יום להרוג? עזבו עכשיו, תשכחו את השיעור של מחר. אני יודע ששאלתי אתכם את השאלה הזאת, אבל עכשיו אני הולך על מהלך אחר. מה פתאום מבקשת עוד יום להרוג? זה לא בקשה יהודית, זה לא בקשה יהודית. שאלה שנייה. שאלה שלישית. בסדר, נגיד שהיא ביקשה. נגיד שהיא ביקשה. למה צריך לעשות מזה חוק לעד ולעולמי עולמים? יכול להיות שבסיטואציה שהייתה שם, נגיד שאני אתן לכם תשובה למה היא ביקשה להרוג מחר. כמה הרגו ביום הזה? כמה הרגו ביום הזה? 300. ביום הראשון הרגו 75,500. כמה זה 300? זה לא שהיו עוד עשרות אלפים, מאות אלפים שהיה צריך להרוג אותם. 300, בשביל זה יהודיה מבקשת עוד יום להרוג, ובשביל זה עושים את זה לעד ונצח נצחים, להפריד, לצחסך את ישראל אחד בשני. אני מפה, אתה משם, בן כרך של סעיפים שלמים בשולחן אור, בן כרך שבעל העיר, בן עיר שלך לכרך, אם הוא שינת מקומו, לא שינת מקומו, דבב, יודע, דבב, בשמע את כל הבעיות האלה. אמרתי לכם פעם, בכל מלחמה, יציאת מצרים, היה נס גדול, נכון? יש הרבה חגים ליציאת מצרים, יש חג אדם, יש חג הצפרדיה, יש חג... אתם מכירים חגים כאלה? לא, צריך גם לעבוד, צריך גם ללמוד, זה לא... אתה לא חושב כל דבר קטן לעשות חג. אז את כל הזהו, בוחרים יום אחד, שהוא היום המרכזי, עושים ממנו חג. מה אתם חושבים היה במלחמת השחרור? לא היו קרבות, לא היו ניצחונות, בואו ניקח מלחמת ששת הימים שאתם אולי יותר מכירים. שחרור רמת הגולן, זה לא סיבה למסיבה? שחרור חברון, זה לא סיבה למסיבה? עיר אבותינו, עיר מנחותינו, בטח, למה אין חג חברון? למה אין חג שכם? למה אין חג בית אל? כי אי אפשר לעשות מכל דבר קטן, זה לא דבר קטן, אי אפשר לעשות מכל דבר חג, אתה לוקח יום אחד, והכל מתנקז אליו, אז בוא נגיד שהייתה צריכה את היום הזה, בשביל זה עושים עוד חג? זאת השאלה השלישית. עוד פעם אני מתחיל, זה מתחיל מהחשברוש, זה השאלה הראשונה, מה פתאום הוא מציע לה? עובר לאסתר, מה פתאום היא מבקשת עוד יום? עובר לשאלה השלישית להלכה או להמשך המגילה, למה היא רוצה, למה המגילה מנציחה את זה לזהו? והנה עכשיו השאלה הרביעית. בסדר, אז נגיד שאנחנו מנציחים את זה. מתי, מה היה במגילה? איזה מקום עשו בתתוו, ביהודה לד, זאת אומרת?
שושן.
מה? שושן. למה דווקא שושן? כי שושן הייתה... מה? עיר בירה? לא. לכן ההלכה היא שכל עיר בירה, למשל שטוקהולם, למשל שנחאי, למשל כל עיר בירה, אז היא חוגגת בתדבר. זה ההלכה?
לא.
לא? מה ההלכה?
חוקף חובה
מימות ישר. תהיה מה, אתה כבר פורים אצלך, דחילה. יהושע בן נון, מה קשור למגילה? יהושע בן נון חי אלף שנים לפני המגילה, מה זה קשור ליהושע בן נון? לא מוזכר במגילה, אין שום דבר על יהושע בן נון במגילה. עוד מוקפת חומה, אז כתוב במגילה, מילה פרזים מוקפת, כתוב במגילה. מה זה קשור ליהושע בן נון? זה בדיחה, מה שאתם כבר כל כך מוקדם מתחילים כולם. אז זאת השאלה הערבית, מה פתאום ההלכה תרגמה את זה ליהושע בן נון? עכשיו אני מתחיל עם התשובות. אני מתחיל עם תשובה לשאלה 4, אחרי כן שאלה 3 ו-2 ביחד, ואחרי כן לתשובה של השאלה הראשונה, ואתם תבינו מה זה מגילת אסתר, שהיא מגילה של ארץ ישראל. חידוש ענקי אני הולך לתת לכם היום. חידוש ענקי, שאני לא חושב שמישהו מכם חשב עליו. לא שלי, לצערי, אבל חידוש נפלא מאוד. טוב, אז קודם כל התשובה לשאלה הרביעית, זה ירושלמי. ירושלמי שואל את השאלה הזאת, כתוב ככה. כרכים המוקפים חומה ממות ישוע בן נון קוראים בתדבר. זה משנה. רב סימון בשם רב ישוע בלוי אומר, חלקו כבוד לארץ ישראל, שהייתה חרבה באותם הימים, ואם היו קובעים שכל מקום כמו שושן, נגיד מקום מוקף חומה או מקום אני לא יודע מה, מקום מרכזי, מקום בירה, יעשו בתדבב, אז ארץ ישראל לא הייתה מקבלת שום דבר. כי ארץ ישראל הייתה חריבה, ארץ ישראל לא היה בה ערים מוקפות חומה, ארץ ישראל לא היה עיר בירה, לא היה שם מישהו בכלל. אז לכבוד ארץ ישראל, לקחו את הדבר הפשוט שצריך להיות כמו שושן, כי שושן אומרת הגמרא, כמו שושן, דחו את זה, זרקו את הדבר הזה, שההלכה הייתה צריכה להיות שכל מקום שדומה לשושן, וקבעו קריטריון חדש, קריטריון של יהושע בן נון. אתם יודעים למה יהושע בן נון? כי אם אני מחפש בתנך מישהו שהוא איש של ארץ ישראל, מי זה? לא משה ואברהם אבינו, אף אחד, יהושע בן נון. קודם כל, יהושע בן נון, אתם יודעים, הוא הכניס את בני ישראל לארץ. נו, הוא היה מנהיג של דור באי הארץ, אז זה כבר מגיע. שנית, אתם יודעים שהמרגלים חזרו והוציאו דיבת הארץ. מה יהושע אמר? טובה הארץ מאוד מאוד. תקנו ברכת המזון. איזה ברכה יהושע תיקן? על הארץ ועל המזון. אז אם אתה מחפש מישהו שאתה רוצה להדגיש את ארץ ישראל, תיקח את יהושע בן נון. זאת אומרת, היה, מה, מה אנחנו, למה, למה יהושע בן נון? כי אנחנו רוצים למצוא תקופה כזאת שבארץ ישראל היו ערים מוקפות חומה. בתקופת יהושע היו, דרך אגב, גם בגמרא, אני גם הסתכלתי בהיסטוריה של ארץ ישראל, היו עוד תקופות שהיו ערים מוקפות חומה בארץ ישראל. אתם מבינים? אז היה אפשר לבחור גם, מה, מה אמרנו עכשיו? מה אמר הירושלמי? שלא רצו לקחת כמו שושן, כמו שושן הבירה, שזה היה השכל. שכל עיר שהיא כמו שושן הבירה יעשו בתדבם. כי אז ארץ ישראל הייתה בחוץ. אתה רוצה מוקפות חומה? בסדר, אז תיקח לי יש הרבה תקופות. לא, אני רוצה דווקא את יהושע בן נון. הוא לא קשור למגילה, נכון הוא לא קשור למגילה, אבל הוא קשור לארץ ישראל. ואם אני רוצה, כך כתוב בירושלמי. לשווה, חלקו כבוד לארץ ישראל. חלקו כבוד לארץ ישראל. לכן זה דווקא יהושע, דווקא יהושע בן נון. שנייה, לא תחסום שור בדיש עוד, עוד דקה אחת. עכשיו אני מבין גם העניין של מוקפות חומה, אני גם יכול להבין. אתם מבינים מה זה מוקפות חומה? בייחוד בימי קדם? בימי קדם שלא היה היום למשל. יש תשתית, יש תכסית, אני יודע אם הייתם קצת עשיתם ניווטים בצבא, אז אתם יודעים מה זה. בימי קדם לא היה אוהל, והיה זהו, לא היה קווים של צנרת, של מים ושל ביוב ושל חשמל. היית פה, תוך חצי שעה קיפלת את האוהל והלכת, אף אחד לא יודע שהיית שם. אם באה רוח של הנגב וכיסתה את זה בחול, אף אחד לא יודע אם היית שם. מוקפות חומה, זאת הכרזה, אני פה. מוקפות חומה, זאת הכרזה, אני לא הולך, אני לא עליי, אני קבוע. זה נקרא מוקפות חומה. היום אתה לא צריך את זה, כי היום יש לך בניין, אתה צריך ביוב, אתה צריך חשמל, אתה צריך מים, אז אתה פה. בכבוך אתה לא יכול לקפל וללכת. אבל בימי קדם זה העניין של מוקפות חומה. גם מוקפות חומה, וגם יהושע בן נון, זה עניין של שבח ארץ ישראל. כך גם אומר הרמב״ם, הרמב״ם מסיים את ההלכה הזאת, ויהיה זיכרון לארץ ישראל בנס הזה. אז כך אנחנו מבינים את השאלה הרביעית. השאלה הרביעית ששאלתי, מה קשור ממות יהושע בן נון, אז עברת לכם את הירושלמי, ארץ ישראל, וקצת הסברנו את הדבר הזה. כן.
השאלה היא קודית על העניין הזה. אם כך יש פה עניין של מגילת ארץ ישראל, שבח ארץ ישראל, שבא אליה אחשוורוש, אומר אליה, כבר בא אליה, מה את רוצה? למה לא ביקשה את ארץ ישראל?
אתה עוד מעט תשמע, אם אני אספיק עד הסוף, וואו, לא אספיק. אז אתה תקפוץ. השאלה שלך היא שאלה מצוינת, אבל השאלה שאני אשאל בסגנון שלך היא פי אלף יותר קשה. פי אלף יותר קשה. אז בוא אני אעשה את זה עכשיו בקיצור, כי אני לא רוצה, אין לנו עוד שיעור עד, עד אולי נמשיך אחרי פורים? טוב, אז אני עכשיו רוצה לחדש לכם את היסוד, ו... ותבינו על כל פנים את התשובה לשאלה השנייה והשלישית. אתם יודעים מה? אולי נעשה ככה באמת שאת התשובה לשאלה הראשונה, אני, אין ברירה. אתם סחפתם אותי למחר, אז אני צריך לעשות את זה אחרי פורים. לא משנה, בקיצור. יהושע מחדש חידוש גדול בקשר למלחמה עם עמלק. מה החידוש? תקשיבו טוב. כתוב שלוש מצוות. נו, נצטוו בני ישראל בכניסתם לארץ. מה? עמלק, מלך, מלך עמלק ובית המקדש. מלך עמלק ובית המקדש. תקשיבו טוב. מי התחיל את המלחמה של המדבר, ש, 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 משה ויהושע? מי התחיל? מי התחיל? מי התחיל? ויבוא עמלק! ואילכם, ישראל לא התחילו איתם. עכשיו אתם מבינים שמה שהשם אמר, מה ששמואל אמר לשאול, שזה בעצם התחיל מיהושע, כניסתם לארץ, זה מלחמה אחרת. זאת מלחמה שמה? נו, זאת מלחמה שאנחנו צריכים ליזום. זה שני דינים. ואני רוצה לחדש לכם שיש שני חגים נפרדים. הם נראים אותו דבר, הם מתלבשים אותו דבר, אבל זה לא אותו חג. זה לא אותו חג. יש חג פורים שהוא נובע מזה שהמלאק מתקיף אותי. זה קורה בחוץ לארץ. אז המלאק מתקיף אותי, ואז דרך אגב, אין לי מצווה. להשמיד לו. מה כתוב על יהושע? ויחלוש. מצוין. אין לי מצווה להרוג אותו. כשהוא מתקיף אותי, אני צריך להתגונן, להכניס לו בוכתה בראש, אין לי מצווה להרוג אותו. יש מצווה אחרת, יש מלחמה אחרת, יש חג אחר, שזה מלחמה שאני יוזם אותה. שמואל אומר לשאול, לך לא ויבוא עמלק, אלא לך ילחם בעמלק. זאת מלחמה לגמרי אחרת. במלחמה הזאת יש מצווה, מה? יש מצווה, מחות תמחה את זכר עמלק. במצווה הזאת יש מצווה לחפש אחריהם בסדקים ובכל הזה, אפילו אם נשאר אחד. וכשעמלק מתקיף אותי, אז אין מצווה כזאת. זה שני דינים. אומר אלשך, זה כתוב בפירוש בתורה, החידוש הזה שאני אומר לכם. יש שני פורימים. כי יד על כס, יש י' ד' יש דבר כתוב בתורה, אתם לא ראיתם את זה בתורה? כי יד על כס קה, אז יש מלחמה של י' ד'. זה צווי דינים, לזה קוראים פורים, לזה קוראים צ'וקופוקו. זה שני חגים שונים, זה מתלבש אותו דבר, זה נראה אותו דבר. זה טעות יסודית לחשוב ששושן פורים זה הפורים של י' ד' שבירושלים חוגגים אותו בתדבב. לא ולא ולא, זה שני חגים נפרדים. עוד פעם, זה נראה אותו דבר. כן, בעצם ההלכות הם אותו דבר. אבל מבחינת מחיית עמלק, זה שני מושגים שונים לחלוטין. מחיית עמלק זה מלחמה של חוץ לארץ, וזה מלחמה של ארץ ישראל. בחוץ לארץ, אתה אין לך מצווה להתקיף את עמלק. אין לך מצווה די להשמיד את עמלק. גם כשהוא מתקיף אותך, אז מה המצווה שלך? להתגונן ולחלוש אותו. אין לך מצווה לחפש אחריו בסדקים ובחורים ובחבחים. יש מצווה אחרת. שלוש מצוות נצטוו בני ישראל בכניסתם לארץ. זה לא לחכות שהעמלק יתקיף אותי, אלא אני מתקיף אותו. והמצווה הזאת, זה ההבדל הגדול בין הפורים של חוץ לארץ לבין הפורים של ארץ ישראל, שלא נצטוו בכניסתם לארץ. המצווה הזאת, יש לי מצווה להשמיד, להרוג ולאבד. תגידו לי, מה קורה אצל אסתר? איזה מלחמה זאת? מה? אלה שתי המלחמות שיש במגילת אסתר. אלה שתי המלחמות. המלחמה של משה ויהושע, א', המלחמה של שמואל ושאול, ב', שזה שני דינים, שני מלחמות שונות, אלה שני הימים שאנחנו נוגעים עליהם. ביום הראשון, מי יזם את היום הראשון? מי יזם את היום הראשון? מה אני יזם את היום הראשון? אז ביום הראשון, מה שהרגנו, הרגנו, נגמר. נשארו 300, זה לא מפריע לי, אין לי מצווה. יש לי מצווה, להתגונן. התגוננו. הבא להורגך, אז כאילו בנה פחו. אשר שלושים, בואי והם. אומרת ישראל, אומרת אסתר. טוב, עשיתי פורים, דין א' של פורים. את הפורים א'. אני עכשיו לא קורא לזה שושן פורים. זה שני פורים שונים, אתם מבינים את זה אני אומר? זה וורצל הרב ווטנר. בזוהר יש את זה. הרב ווטנר כך קצת מתרגם את זה יפה. אז אסתר אומרת, היום הראשון זה היזמה שלהם. זה פורים של חוץ לארץ. אני רוצה עכשיו פורים של ארץ ישראל. אני רוצה עכשיו פורים שאני יוזמת. שאני מבקשת. מה הדין בפורים הזה? להשמיד, הרוג ולאבד את כולם. רק 300? זה לא מעניין, רק 300. בסדר. ביום הראשון לא אכפת לי שאלה. למה לא הגוי את השלוש מדי ביום הראשון? למה לא הגוי את השלוש מדי ביום הראשון? כן, אלא הם שכל והם יתחברו. וביום הראשון אין מצווה לרדוף אחריהם לאונלולו ולהרוג אותם. זה רק מצווה של ארץ ישראל. יוצא בעצם שתתוו, זה כמו שהירושלמי אמר, זה לא החידוש של הרב ווטנר. מה הירושלמי אמר? שכל הוורד של תתוו זה שבח ארץ ישראל. אז הוא אומר יותר עמוק. שכל הפורים של תדבב זה פורים של ארץ ישראל, זה פורים של זה פורים של ארץ ישראל. רק שנייה, אז אנחנו הבנו טוב מאוד למה השאלה שלוש, למה התנך לעד ונצח נצחים כותב את שני המלחמות האלה, שאני צריך את שני הימים האלה, גם את י' וגם את תדבב, כי זה לא אותו חג כמו שנדמה לנו. אחד זה פורים ואחד זה שבועות. לא שבוע. אחד זה פורים א', אחד זה פורים ב'. אז אני מבין למה התנך קובע, ועכשיו אני מבין למה אסתר ביקשה. זה תרוץ אחר, אתם יודעים, אני בשבוע שעבר אמרתי לכם למה מחר, מחר, מחר. זה אותה שאלה, יש לשני תרוצים לגמרי לא קשורים אחד לשני. עכשיו המהלך שלי זה מהלך של ארץ ישראל, זה מהלך של ארץ ישראל. אסתר אמרה, עד עכשיו היה לי פורים של חוץ לארץ, עכשיו אני רוצה פורים של ארץ ישראל. אתם שואלים אותי, איפה ארץ ישראל? אז זה לא היה בארץ ישראל. איפה זה היה? זה היה ב... זה היה בשושן. זאת שאלה טובה. ועוד שאלה יותר טובה, מילא נגיד, אסתר ידע את החידוש של הרב אוטנר. אסתר ידע את הזוהר. זה ביסודו בזוהר הדבר הזה. בסדר? אבל אחשוורוש? מה שאלת אתכם? הפורים לא התחיל מאסתר. ממי התחיל הפורים? ממי? מהחשוורוש? החשוורוש גם ידע את הזאת של הרב אוטנר? שהוא בא לאסתר ומרים לה להנחתה ואומר לה, מה עוד את רוצה? אסתר, את יודעת לו שיש שני דינים בפורים, ואת יודעת שהפורים, מה שעד עכשיו, זה פורים של חוץ לארץ, ויש דין של פורים, זה אולי את רוצה? אז מה החשוורוש חשב? וגם השאלה ששאלנו, אם היה חצי מלכות בשלושת הפעמים הראשונות, איפה חצי מלכות עכשיו נעלמה? מחר, שבוע הבא בלי נדר. אני רק צריך לזכור... בוא נביא לי את ה... תעשה לי טוב, מה?
אם לפורים של אגד ישראל, למה זה קרה דווקא בשושן?
בסדר, נו, זו השאלה שאני שאלתי, נדבר על זה בשבוע הבא. אתה תראה שזה פורים של ארץ ישראל. אתה תראה שזה פורים של ארץ ישראל. מה אני אעשה שאין זמן?